הקינה הבאה. זכור את אשר עשה צר בפינים, קינה תצאים. זכור את אשר עשה צר בפינים מדבר על טיטוס שנכנס לקודשי הקודשים אחרי חורבן הבית מבחינתו, כלומר עם ישראל או נהרג או נגלה, והוא מחליט שם בתוככי קודש הקודשים, כפי שלמדנו בעבר, לקחת אישה, לעבור עבירה על הפרוכת, עשה דברים נוראיים באותו מקום. בואו נתחיל לקרוא את הקינה הזאת על טיטוס, שלקח את החרב שלו, קרע את הפרוכת של קודש הקודשים, שמבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, יצא דם, חשב שהרג את הקדוש ברוך הוא, ומתחיל לחלל ולחלל את בית קודשינו. זכור את אשר עשה צר בפנים, שלב חבו ובא לפני ולפנים, לחלתנו בייק את ימי לחם הפנים, וגידר פרוכת בעלת שתי פנים. יתומים גייל ומגן מועדם, וימדד קו כמראה אדם דם, ממנו דלך, והשקיר חיציו מדם, כי יצא מן הבית וחבו מלא אדם. על הגתו החבות גבר, ונטע אל אל ידו למולו לגבר. מצרים וחולי עומים בם גבר, אני בתוך עיוויו ערוץ אליו בצוואר. אבותינו זרק הכניסו בחורה ואכלה אש. נדב ואביהו נכנסו לבית קודש הקודשים, ואש ירדה מן השמיים ואכלה אותם. וזה זונה צועה הכניס, ולא נכווה באש. וטיטוס נכנס ולא קרה לו כלום. עבדים חיתו בתוכו ליבת אש, ועלמה בבית אש, ממרום שלח אש. בנפשנו תבנו קרוצי כלי שרת, וסמם בעונישה יתפם להישרת. אורנו נמק אישקים משרת, ולא מצא 93 כלי שרת. אז לא סתם טיטוס החריב את הבית, ועבר עבירה בקודש הקודשים, אלא לקח את כלי השרת, חזר, אתם יודעים בדיוק איפה, יש שער שנקרא שער טיטוס, כדי, איך אומרים, שהעם היהודי לא רק יסבול, אלא יסבול בריבוע, יראו את כלי המקדש באותו שער. וזה כלי השרת שמתוארות פה בקינה שהוא החזיר לרומא. נשים כשערו כי בעריץ, בקרקע הבית נעלה וחריץ. שרים לופטו כבו פריץ, בבית קודש הקודשים צחנתו השריץ. בחורים מבקוץ צג ומחוזקים, ותארו כי יוזק בשישים ריבו מזיקים, זקנים ניבטו כי ירשו, משחקים עשות רצונו, והוא עשו בזיקים. יש פה איזושהי אמירה שהשם כביכול כבול בשל של האות, ומנוע מלהושיע את עם ישראל, הוא עשו בזיקים. והשאלה היא, למה באמת הקינה הזאת מתחילה במילה זכור? אני השנה, אני מודה, נתתי הרבה מאוד מחשבה למילה זכור, כי הרגשתי שאנחנו משתמשים בו, וזה קצת מוזר. אנחנו אשכנזים אומרים לזכור בכל חג וחג חוץ מראש השנה, כי הם יודעים שבחוץ לארץ זה בהחלט, אני לא הייתי קורא לזה חס וחלילה מחזה, אבל חלק חשוב מהחגים והדרך שבה חוגגים בקהילה יהודית שלאו דווקא דתית. אנחנו אומרים את המילים, יזכור אלוקים נשמעת כך וכך שהלך לעולמו. מאוד מוזר שאנחנו אומרים יזכור אלוקים, כמו שאנחנו אומרים בקינה שלנו, זכור את אשר עשה צר בפנים, כאילו הקדוש ברוך הוא צריך לזכור. כי אנחנו אומרים, מצהירים, 4 פעמים, פעם אחת בתפילת העמידה בלחש בשתי ימי ראש השנה במוסף, ופעם אחת בחזרת השץ. כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. אתה זוכר את כל המפרע וגם כל היצור לא נכחד ממך. כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אז אם אין שכחה, והקדוש ברוך הוא לא שוכח כלום, אז למה אנחנו אומרים יזכור אלוהים? אז אפשר לענות, כפי שנהוג להגיד ביידיש, שוורטר זיינים ילק, דהיינו מילים זולות. טוב, אל תתייחס למילים. אבל זה הנוסח שכתוב במחזורים, וזה הנוסח שאיתו אנחנו משתמשים, יזכור אלוקים, וכאן בקינה זכור את אשר עשה צר בפינים. למה? אם אין שכחה, אז אין שכחה. ונראה לי שהתשובה היא שאנחנו לא אומרים יזכור אלוקים מבחינה תזכור את מה ששכחת, אלא תעשה. המילה זכור בתורה, בכל פעם שהיא נזכרת, או שהכוונה לאמירה, או שהכוונה לעשייה. אין מקום בתורה שבה כתוב תזכור, ואנחנו אמורים לזכור, ובזה נגמר העניין. אלא החובה להגיד או לעשות. לדוגמה, ביום שישי בערב לקחתם כוס ליד ואמרתם קידוש. זכור את יום השבת בקודשו, אומרת הגמרא בפסחים דף קופיו, זוכרו על היין. נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, כי כתוב זכור ושמור. אז קושי ישנו בשמירה, כל אישה שחייבת להכין כוס תה בשבת בצורה מסוימת, ישנו בסחירה. סחירה זה דבר אקטיבי. זה פעיל, זה לא סביל. מסכת פסחים, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים בנוסח הקידוש, כי כתיב הכה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וכתיב הכה אתם זכור את יום השבת לקודשו. איך אנחנו יודעים שצריכים לקרוא מגילה בפורים? נאמר במגילה דף י"ח עמוד א', קראה על פה לא יצא, מנהלן, עד שהסחירה הסחירה, והימים האלו נזכרים, וכתיב אהבתם, כתוב זאת זיכרון בספר. לא ניכנס פה לגזירה שווה, אחד מהכתובים ממגילת אסתר, ואחד מהפסוקים בתורה, שזה גזירה שווה טיפה, שלא שומר את הכללי הגזירה שווה, אבל הגמרא כן שואלת, ובמאי דהי סחירה קריאה היא, דילמה עיון באלמה. אולי הדרך לזכור זה לקרוא ספר היסטוריה, אבל לא צריך להגיד את זה. לא סרק על דעתך, זכור יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור, המה אני מקיים זכור? בפה. אז כל פעם שהתורה אומרת זכור, ביחס לשבת, ביחס ליציאת מצרים, ביחס לקריאת המגילה, הכוונה זה בפה. לא מספיק לזכור כאן, צריך להגיד. וזה חלק מהעבודה של הקינה הזו, שאנחנו לא רק זוכרים את מה שעשה טיטוס, אנחנו אומרים. ולמילה יש הרבה כוח. המגן אברהם במקור הבא מביא שאכן כל פעם בתפילה ש... חזל קבעו איזשהו מטבע של ברכה, הם התכוונו שנזכור דבר מה על ידי אמירה. והסחירות האלו הם מצפת עשה, לכן כשיומר ובנו בחרת, יזכור מתן תורה. זה במסגרת הברכה לפני קריאת שמע, ובנו בחרת, וקרבתנו מעמד הר סיני, לשמך הגדול, מעשה המלך, שאין השם שלם. ואז הוא מביא משהו שאני מודה שלא כל כך ידוע, ובילקוט פרשת בחוקותיי מביא גם כן, לפי המתודיקה הזאת, זה זכור, זה תמיד בפה, ולמילים יש כוח, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. נקרא עוד שבועיים בפרשת עקב, תזכרו איך שהצפנתם כביכול את הקדוש ברוך הוא כמה וכמה פעמים במדבר. זכור בפה. ונראה לי שיזכור זה כשיומר באהבה לאפוקי באותו הפעם לא היו אבין השם. כשאנחנו אומרים להודות לך ולייחדך באהבה, הכוונה היא אהבה בניגוד למה שהיה במדבר, שלא אהבנו מספיק את הקדוש ברוך הוא, ופגענו בקשר. וצריך טעם. הוא אומר, לפי המתודיקה שלי, שכל סחירה היא בפה. למה תקנו לקרות פרשת המלאק מה שלא תקנו בסחירות אחרים? הוא אומר, למה דווקא באמלק, פרשת זכור, אנחנו עושים תררם אדיר, ואומרים לכולם להגיע לבית הכנסת, ומודיעים מה השעה שנקרא, ואז יש קריאה שנייה ואולי שלישית, ויש גברים טובים שהולכים לבתיקין או למניין המוקדם, כדי שנשותיהן יכולות להגיע לבית הכנסת או הפוך? ולמה אנחנו לא עושים את זה בפרשת מרים? הרי שניהם זה זכור בתורה. אז זה זכור וזה זכור. ואם כבר אנחנו באנו ואמרנו, אצלנו זכור זה בפה. אין דבר כזה זכור סתם. אז למה זה שונה מזה? אומר, ויש לומר, במתן תורה יש לנו חג עצרת, והוא הדין שבת. זכור את אשר את יום השבת לקודשו, זה כיף. זה יפה. זכור את אשר עשה לך המלאק, זה גם יפה, זה מה שעשו לנו. אבל מעשה מרים ומעשה עגל לא תקנו בפני שהיה גנותן של ישראל. למה אנחנו לא עושים תררם גדול כשקוראים על פרשת מרים ומעשה העגל? כי זה לא עלינו גנותן של ישראל, זה מה שאנחנו עשינו לא בסדר כלפי הקדוש ברוך הוא. אז זה סתם מגן אברהם מאוד מעניין, שבא ואומר ומדגיש שכל פעם שכתוב זכור, אין הכוונה לזכור פה, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, אז בוודאי שאנחנו אומרים לזכור אלוקים, אין הכוונה. אולי שכחת, בורא עולם, אנחנו מזכירים לך, הכוונה להגיד בפה. וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, והיה העולם ונהיה העולם, אם הוא יגיד את מה שצריך להגיד, בעזרת השם יהיה בסדר. ובעזרת השם הדברים יתוקנו, לאט לאט. ולכן בקינה הזאת אנחנו אומרים זכור את אשר עשה לך צר בפינים. כי יש למילה כוח. והיום בעידן הפייסבוק יש למילה כוח. בעידן הטוויטר יש למילה כוח. הוא יכול לבנות והוא יכול להרוס. ואני לא צריך להכביר בדוגמאות מה יכולה להיות המחיר של מילה לא נכונה שכתבת באיזה פוסט באיזה מקום. למילה יש כוח. ואם אתם רוצים לדעת כמה כוח יש למילים, בואו תסתכלו על השקופית הבאה. אלי ויזל, שכבר אמרנו שנפטר השנה, היה יהודי בליבו ובנפשו, האמין בקדוש ברוך הוא. אתם יכולים לראות פה את המפגש שלו עם הרבי מבלז, שעמד לכבודו. אתם יכולים גם לראות כאן מצד שמאל את הלוויה שלו, לוויה מבית כנסת אורתודוקסי בניו יורק. אבל התור הבא תפס את עיני. התור הבא שבה היא אומרת לחפש את הקושי הבא. ומה היא אומרת? מה היא אומרת בתור הזה? היא אומרת דבר מעניין ביותר. לא ידעתי. היא אמרה שויזל פרסם את המאמר והעולם שותק עם זיכרונות הקשים מהשואה. טקסט שהפק אחר כך לספרו הראשון. הרבי חשב שלא מספיק לדבר ולכתוב על השואה, אלא מי שרוצה לנצח את הפתרון הסופי של היטלר, צריך לפעול בדרך ההפוכה לדרך ההשמנה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מי שבאמת רוצה להנציח את הקורבנות, צריך ליצור חיים חדשים תחתיהם. ויש פה את האיגרת על המסך ביידיש של הרבי מלובביץ'. עכשיו אתם צריכים להבין שכותבים ביידיש, זה דבר שכותבים חבר לחבר. עברית זה השפה הרבנית. אז יש עברית מדוברת, ועברית מודרנית, ויש עברית תנכית, ויש עברית תנאית, ויש עברית רבנית. כשרבי מלובביץ' כותב איגרת ביידיש, הוא כותב את זה כחבר לחבר. ובאיגרת הזאת הוא חושב חשוב לזכור ולא לשכוח, אבל לא רק. הוא אומר לאלי ויזל, מה שאתה כותב הוא חשוב. כי זכור את אשר עשה לך המלאק אומר שאנחנו חייבים לזכור את מה שעשה המלאק. וזה אומר בפה. ולמילים יש כוח. אבל הוא אומר לו שאכן זכור את אשר עשה לך המלאק ברור שהוא בהחלט דבר חיובי. זכור זה לא לזכור פה אלא זה להגיד ולכתוב. אבל הוא אומר לו לאחר כל זה זה לא מספיק, אלא אתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות בכדי שאכן תנצח את היטלר. אם אתה רוצה להצח את היטלר, אומר רבי מלובביץ', תקיים בעצמך את מצוות פירור רבו, תתחתן, יבלד לך ילדים, ואז תנצח את היטלר שרצה להפסיק את השרשרת דורות הזאת, שהתחיל עם עורך אלי ויזל, דרך סבים וסבתות, מי שהיה לפניך, ועד עצם היום הזה. ואלי ויזל מקשיב. הוא עכשיו מתחתן באותו שעה, באותו שנה או שנה או שנתיים אחר כך. אבל הרבי מלובביץ' אומר פה שהמילים הן חשובות, אבל לא מספיק. לזכור ולא לשכוח, אבל לא רק. דרך אגב, הוא כותב בסוף דבר חשוב לדעתי. זה בוודאי יתרום למפלתו של היטלר שהוא יתחתן, יקים בית יהודי, שלא יצליח לגרום שיהיה חסיד ויז'ניץ אחד פחות. אלי ויזל היה חסיד ויז'ניץ לפני השואה. אלא, אדרבה, יגדל ילדים ונכדים, חסידי ויז'ניץ עד סוף כל הדורות. ואינני מתכוון לכאן לסתם דיחה. אף כי אינני מתעקש שתהיה חסיד ויז'ניץ, או אפילו חסיד לובביץ'. הוא אומר, אתה לא צריך להיות כמוני, צריך להיות חסיד ויז'ניץ. או סתם יהודי שומר תורה ומצוות. הוא אומר, תגדל משפחה. מה שאתה עושה זה חשוב, למילים יש כוח, אבל תגדל משפחה. ואכן אלי ויזל הקשיב והתחתן, אבל זה לא רק. תסתכלו במסך, כי הוא לא רק גידל משפחה לעצמו, הוא עשה. הוא עשה מעשים שעד עצם היום הזה אנחנו נהנים מהם. אתם יכולים לראות פה תמונה של הרב מנשה קליין. הרב מנשה קליין אולי פחות מוכר, הוא בעל שו"ת משנה הלכות, 19 כרכים, מתעסק בכל הסוגיות של המודרנה, נפטר ב-2011. מה שפחות ידוע אולי על מנשה קליין, זה שהוא היה חבר נפש מילדות דרך מחנות ההשמדה וגם אחר כך של אלי ויזל. עכשיו, הרב מנשה קליין היה אחד מגדולי הפוסקים של הדור האחרון. אמנם הוא היה חסיד, ואומנם קראו לו האדמור מאונגוורר, אבל פוסק אדיר, אתם יכולים לראות פה את התמונה של 19 הכרכים. רק כדי להבין עד כמה גדול הוא, התמונה הבאה בטח אתם יכולים לזהות. הרב מוישה פיינשטיין, זיכרונו לברכה, פשוט אגרות משה. פשוט אגרות משה חלק א', הכרך הראשון שהוציא בחלק אורחיים, יש תשובה לגבי המחסף מפלסטיק שמסימין על הכובע אם מותר לצאת בשבת. ואומר רב מוישה פיינשטיין, לעניות דעתי, אין להתיר לחסות הכובע בזה במקום שאין עירוב, וכן אני מורה לאיסור לכל אלה ששואלים ממני. בתשובה הבאה, לעומת זאת, בתשובה הבאה, אכן, יש משהו מעניין. מעניין. תשובה הבאה, שו"ת אגרות משה קט, תשובה הקודמת היה קח, נאמר, בעלת כבוד ידידי הנכבד, הרב הגאון, מורנו הרב מנשה, רב מנשה קליין, שליטה, שלום וברכה. אז אמרתי שהוא היה אחד מגדולי הפוסקים, ואמרתי שהוא היה אדם גדול, אבל בתשי"ב 1952, רב מנשה קליין היה עדיין בחיתולים. הוא לא היה ידוע כפוסק הדור. הוא היה לו 19 כרכים של שו"ת. היה ניצול שואה קטן שהגיע. והוא כתב תשובה שחלק על רב מוישה פיינשטיין, שבא ואמר שמותר לשים את הפלסטיק על השטריימל בשבת ולצאת איתה גם במקום שאין עירוב. אבל בתחילת אותו תשובה הוא כאילו מתנצל. הוא מתנצל של סליחה רב מוישה שאני בכלל מעיז נגד גדול הדור לכתוב תשובה, אבל אני חושב שאתה טועה, אבל אני מתנצל. אומר לו רב מוישה פיינשטיין, אתם יכולים לראות פה את המקור, אתם יכולים לראות פה את הכיתוב. הנה מה שמתנצל כבוד תורתו במה שחלוק עליי בדבר הלכה, הוא למיותר. דיינו מיותר. כי כן דרך התורה שצריך לברר האמת. וחס ושלום מלשתוק. מי שסובר שאינו כן בן לכולה, ובן לכולה. לכן, אף אם יחשוב אותי ככבוד תורתו לגדול, רשאי לחלוק, וממילא מחויב לומר דעתו, ואינו מן הצורך להתנצל. אז רב מנשה קליין הוא גדול, גדול במיוחד. אבל אז הוא לא היה גדול, אבל רב מוישה פיינשטיין החשיב אותו, ואמר לו, התשובה שלך היא תשובה טובה, ואתה צריך לברר את האמת, ולא משנה מי אני ומה חושבים עליי, אם אתה חושב שאני טועה, אתה חייב להגיד את דעתך. סוגיה אחרת שלא ניכנס בה היום, אם מותר לחלוק על גדול הדור. אתם רואים את התור של רב מוישה פיינשטיין פה שחור על גבי לבן. אלי ויזל לא הסתפק במילים. אלי ויזל עשה מעשה. כמו שאמרת, הוא היה ידיד של הרב מנשה קליין. אתם יכולים לראות בשקף הבא את מה שהוא בנה עם הכסף שהוא קיבל מפרס הנובל. הוא קיבל פרס נובל ובנה קריה גדולה ברמות. אתם יכולים לראות פה את המפה שנקרא קריית אונגברר. הוא תרם את הכסף שלו מפרס הנובל על המילים שהוא כתב על השואה כדי לבנות עוד בית ובית כנסת בקריה בארץ ישראל. אם זה לא נקרא מעשה, אני לא יודע מה זה מעשה. לקח את הכסף מהמילים שלו, והמילים שלו הניבו תוצאה. הוא ממש הציב גבול אלמנה עם ממונו. אבל זה לא כל מה שהוא עשה, כי המילים של אלי ויזל היה להם השפעה. במקור הבא אתם יכולים לראות באנגלית מה קרה ב-1985. אנחנו מדברים על הקדנציה השנייה של הנשיא רונלד רייגן בארצות הברית. קדנציה השנייה זה אומר שהוא נבחר פעמיים, ככה בשיא כוחו. הוא לא צריך להיבחר שוב, כי הוא לא יכול על פי חוקת ארצות הברית. והוא מחליט ללכת לגרמניה, במסגרת הביקור אמרו לו מאנשי הפרוטוקול שצריך ללכת לבית כפרות ולהניח זר פרחים על אחד מהחיילים האלמונים שאתה לא מכיר. זה חלק מפרוטוקול של כל ראש מדינה. ואלי ויזל היה אמור לקבל פרס, פרס גדול, שנקרא באנגלית The Congressional Gold Medal of Achievement, מהנשיא. אתם יכולים לראות את השקף הבא. הנה אלי ויזל, תסתכלו על הפרצופים של רייגן, בוש שהיה אז סגן הנשיא, ומי שיושב לידו שאני לא מזהה, כולם בפנים חמוצות. למה הם בפנים חמוצות? כי אלי ויזל לא הסתפק בכבוד שנתנו לו. הוא גילה שהנשיא הולך עכשיו לבקר בגרמניה, ולהניח זר פרחים על אולי נאצי לשעבר, הוא השתמש עם המילים שלו. בואו תסתכלו מה קרה.
But Mr. President, I wouldn't be the person I am, and you wouldn't respect me for what I am, if I were not to tell you also of the sadness that is in my heart for what happened during the last week, and I am sure that you too are sad for the same reasons. What can I do? I belong to a traumatized generation, and to us, as to you, symbols are important. And furthermore, following our ancient tradition, and we are speaking about Jewish heritage, our tradition commands us, quote, to speak truth to power. So may I speak to you, Mr. President, with respect and admiration of the events that happened. We have met 4 or 5 times, and each time I came away enriched, for I know of your commitment to humanity. And therefore, I am convinced, as you have told us earlier when we spoke, that you were not aware of the presence of SS graves in the Bitburg Cemetery. Of course you didn't know. But now we all are aware. May I, Mr. President, if it's possible at all, implore you to do something else, to find a way, to find another way, another sight. That place, Mr. President, is not your place. Your place is with the victims of the SS. Oh, we know there are political and strategic reasons. But this issue, as all issues related to that awesome event, transcends politics and diplomacy. The issue here is not politics, but good and evil. And we must never confuse them, for I have seen the SS at work. And I have seen their victims. They were my friends, they were my parents. Mr. President, there was a degree of suffering and loneliness in the concentration camps that defies imagination. Cut off from the world, with no refuge anywhere, sons watched helplessly their fathers being beaten to death. Mothers watched their children die of hunger. And then there was Mengele and his selections. Terror, fear, isolation, torture, gas chambers, flames rising to the heavens. And I believe, Mr. President, that we can, and we work together with them, and with all people, and we must work to bring peace and understanding to a tormented world that, as you know, is still awaiting redemption. I thank you, Mr. President.
על התוצאה של אותם מילים. אז מילים, הנשיא כאן, לחץ לו את היד, הכל בסדר, בואו תסתכלו מה קרה.
Memorial Council on receiving the Congressional Gold Medal from the President in the ceremony in the Roosevelt Room. Mr. Wiesel spoke very directly to the President, as you heard, expressing sadness in his heart for the President's decision to visit a German military cemetery when he visits Europe the first of next month. He appealed to the President very personally, and something you normally don't see on live television. He implored the President to please find another way, find another site, go to a place where you can pay honor to the victims of the Nazis and not the Nazis themselves. The President, in his remarks, paid tribute to those who suffered at the hands of the Nazis during World War II, but he did not speak directly to this controversy. Chris Wallace is now out on the White House lawn, and we wanted to check in with our White House correspondent and see if there are any new developments in this controversy. Chris?
Well, let me say, first of all, John, to second what you said, it was one of the most extraordinary scenes I've seen during my 3 years here at the White House. Elie Wiesel, almost like a teacher to a student, lecturing the President, trying to inform him what pain the President's decision to go to Pittsburgh has caused. We should tell you that the President so far has been absolutely determined to go to Pittsburgh. When some aides tried to talk him out of it, when this storm first brewed over last week in California, the President was quoted as saying, "Don't try to talk me out of going to Pittsburgh." But NBC News has learned that last night, without the President's approval, some top officials cabled the West German government to ask if there is some way that they could cancel the President's trip to Pittsburgh, to the cemetery, without it being too damaging to U.S.-German relations. Now, as I say, this was done without the President's approval, and so far all the signals here are that the President is going to go ahead both to a concentration camp and to Pittsburgh Cemetery. But at least some top officials here are so distressed with the President's decision and with the furor it has caused in this country among both American veterans and Jews that they are on their own talking to the West German government about whether some compromise could be reached that would allow the President to cancel.
אז לא סתם יזכור או זכור את אשר עשה לך צר בפנים. יש למילים כוח. אתם רואים את הכוח של אלי ויזל כאשר הוא הוריד את הנשיא על הברכיים עם המילים שלו, בלי להתבייש, ואמר, מה שאתה עושה הוא לא ראוי והוא לא נכון, ואכן, עם המילים, הוא הצליח לשנות את הלוז של הנשיא, כך שהנשיא גם יבקר במחנה ריכוז. לכן זה לא יזכור אלוהים, כאילו הקדוש ברוך הוא שוכח. אלא עם המילים שלך שאמר והיה העולם תעשה. אנחנו עושים קידוש עם המילים, קוראים מגילה עם המילים, ועם המילים של אלי ויזל, הוא לא רק זכה בפרס שבנה אוטל בארץ ישראל, אלא עם המילים שלו, זכה לעמוד עין בעין מול נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית במקרה הזה, כפי ששמעתם בסרט, כמו מורה שגוער בתלמידיו. עם המילים. המשך הקינה. שבת סותן ויבוא אדמון ויסובב חובה ויעוות המון, נפלה ערווה, הנני פיצלח ולוז והמון, עד כי נוטש מדוק המון. הפתח הרבית החל אבו, מיד ארבעה ראשי תפסריו להחריבו, על צד מערבי לזכר עשרית בו, וצג אחר כותלנו ולא רב ריבו. הכוונה כמובן לכותל המערבי, שהוא שוב נחמה מסוימת בקינה הזאת, שלמילים יש כוח, ולמרות כל מה שעשה טיטוס, עדיין נשאר לנו שריד, הכותל המערבי. ובשנת 2016, אני חושב שאני לא צריך להכביר במילים ובכתבות ובמצגות על מה משמעות הכותל העם היהודי ואיך רבים עליו. העובדה שרבים עליו נותן לי נחמה שהוא חשוב לעם היהודי. אתה קצבת והרשית לפנות ילדים אשר אין בהם כל מום משם לפנות. למה רגשו גויים ולא שעת על המנחה פנות? ושלחם בארץ אוס בשלוש ספינות. השיבנו שיבו כבאו בנבחי ים, ושיתפו עצמם יחד לנפול בים. שיר ותשפחות שררו כעל ים, כי עליך הורקנו במצולות ים. עוד נחמה בקינה הזאת, זה הסיפור בהמשך אותו גמרא, על ילדים שהוגלו כדי, לא עלינו, להיות זונים וזונות לרומי, ובמקום לעשות זאת הם פשוט הפילו את עצמם לים. ואמרו כי עליך הורגנו כל היום. כי תהומות באו עד נפשם, כל זאת באתנו ולא שכחנו חכילו לממשן, תקוותם נתנו למשיב מבשן, ובעד כל נשמע אורה למה תישן. הבת קול פה כאילו בא מאיתנו, עם המילים. המילים, כי יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא ואומר אורה למה תישן. תסתכל על מה שקורה ב-2016 בכל הגלובוס. כמו שאנחנו יודעים שאתה לא שוכח הקדוש ברוך הוא, עם המילים שאנחנו דורשים תקנה, דורשים שיתוקן.